קהל חסידים עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב למאזיני רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה, והיום י' במר חשבן, השעה 6, בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים תוכנית חדשה וחשובה שהכותרת שלה היא חסידות. כאן איתכם באולפן רדיו קול חי נהיה מדי שבוע אנוכי חיים פלם והרב מנחם ברוד. ערב טוב הרב ברוד.
ערב טוב לך חיים וערב טוב למאזינים.
הרב ברוד מוכר היטב לכולנו, הוא משמיע את קולו מדי פעם, בדרך כלל בעניינים הקשורים לתורה ואמונה, וכמובן המשוואה הרב ברוד וחסידות אינה דורשת הסבר. אנו נתכנס כאן מדי שבוע לדבר חסידות. הרב ברוד, איזה תבשיל יקבלו מאזינינו מדי שבוע בשעה זו?
טוב, אנחנו ננסה להביא כאן מדי שבוע בעזרת השם איזושהי טעימה מההווי המיוחד של החסידות, ומהעולם הרוחני העמוק והעשיר שלה. כי כידוע החסידות זו תנועה שהצליחה לסחוף את העולם היהודי ולתת לנו אוצרות אינסופיים של רעיונות, תכנים, סיפורים, אמרות, ניגונים ודמויות מופת של צדיקים, חסידים ועובדי השם. קצת מזה נביא לכם מדי שבוע בשבוע מתוך שאיפה לתת ביטוי לכל שבטי החסידות.
כן, ואנחנו, התוכנית תהיה מורכבת מפינות בנושאים שונים. מה הם הפינות שאנחנו נשוחח עליהן?
יהיו לנו כאן כמה וכמה פינות. תהיה לנו פינה של דמות חסידית שאנחנו באמצעותה ננסה לתת איזשהו סרטוט של אחת מדמויות המופת של החסידות. יהיה לנו מין מדור כזה של חמישה דברים שלא ידעתם על, ובכל פעם על חסידות אחרת או אישיות אחרת בעולמה של החסידות. נשמיע ניגונים מהניגונים של החסידות, נדבר בינינו על כל מיני נושאים, שאלות אולי שנשאלות על ידי הציבור.
ואולי מרכז התוכנית זה השיעור שיינתן.
וכמובן, מבחינת החשיבות, הדבר החשוב ביותר זה שיעור בספר התניה, שיינתן על ידי הרב יחזקאל סופר, ואת השיעור נשמע בהמשך.
ונמהר ונתחיל עם הפינה הראשונה.
נתחיל עם הניגון. כמובן שהניגון הוא דבר שפותח את הלב, מתחילים איתו כל דבר, ואנחנו כאן פונים אל יוסי גיל, שייתן לנו מדי שבוע את סיפורו של ניגון.
יוסי, בבקשה, מה הכנת לנו היום? במה תפתיע אותנו היום?
ערב ברוד.
ערב טוב.
אנחנו נבקש לעסוק בניגון אותו חיבר הרב הקדוש רבי בן ציון אלברשטיין מברברב זצל, השם יקום דמו, אדמור בעל הקדושת ציון. ניגון זה שמושר לא רק בחצר הקודש ברבוב, אלא הפך לנכס צאן ברזל בכל היכל הנגינה החסידית. הוא מתוך הזמירות לליל שבת, הזמר קריבון, קריבון עלם, שחיבר רבי ישראל נג'רה, מגורי הארי שבצפת. הניגון חובר בבובוב בשנת תפריש עין ח' לפני 90 שנה לערך. ניגון זה שכבר אז התפרסם מאוד, היה מושר לא רק בבובוב, ברחבי גליציה ופולניה, היה מושר הניגון גם באותן עיירות וערים ששמה ושימה של בובוב לא הגיע עליהם. והמעניין בניגון זה, בשלב מסוים הוא כנראה התפרסם יותר מדי, ואני אסביר למה אני מתכוון. הוא גם הגיע אל מחוזות שאינן מחוזות הקדושה. הגיע אל התיאטרון היהודי ואותם מקומות שוודאי ניגוני הצדיקים לא אמורים להיות מושרים שם, בהתחשב במסגרת. וברגע שהניגון הגיע לשם, הרבי מברברב זצ"ל ביקש לחדול מלנגן את הניגון.
יוסי, האם זה הניגון שאנחנו שומעים עכשיו? על הניגון הזה אתה
בהחלט,
מדבר?
בהחלט, בהחלט.
תמשיך בבקשה.
אלא שכעבור זמן מסוים, בברית מילה שהתקיימה בית שיבין, פנה הרבי מברברב זצ"ל השם יקום דמו אל החזן ובעל המנגן הידוע רב החסיד רבי יוסי מנדלבאום זכרו לברכה, שזכה ושרד את השואה האיומה, הגיע לארצות הברית, והיה אחד מהדמויות המרכזיות בחצר בובוב שאחרי השואה. הוא פונה אליו ובעצם אומר לו שהזמר קריבון מובא בסידורים ומופיע שם, בעצם חסידים מזמרים אותו תמיד. כלומר, הוא לא רק טקסט שמושר בשבת, כי הפיוט עצמו הוא פיוט שעוסק בגדלות השם, בשפחו של בורא כל העולמים, והחלק השני, הבתים האחרונים, עוסקים בתפילה ובכמיהה עזה לגאולה. כי אכן נצא מהגלות פה, כי את ענך מפום האויבתה, שאותו הצון שהאריה מבקש את טורפו, באמת יצא מבין לא הארי. הוא מבקש ממנו, נו, יוסלה, תשאיר קוריבון, תשאיר קריבון. ואז חזר הניגון בחזרה אל מקורו הטהור. נציין שהניגון הזה חיזק יהודים רבים מאוד בתקופת האופל, בתקופת החושך הנורא, גם בגטו בוכניה, אחרי אחד הסלקציות הגדולות, גם במחנה ברגן-בלזן, אנחנו יודעים על עדויות מצמררות של יהודים שהניגון הזה נסח בהם המון המון
חיות. איך הניגון הזה הגיע אליהם?
יהודים שבאו מגליציה.
בימים קשים כאלה.
יהודים שבאו מאזור גליציה ופולין, כי הניגון, כמו שציינו, היה נפוץ ומוכר מאוד עוד לפני המלחמה. הרי הוא הגיע אפילו למחוזות שאינן מחוזות הקדושה. אלא שהרבי בשלב מסוים ראה ברוח קודשו שבהחלט אפשר להחזירו אל חצר הקודש בובו, והניגון הזה עד היום מושר מתוך התעוררות עצומה בליל שבת קודש ברבים מאוד מהיכלי התורה וישיבות הקדושות, ובכלל לא רק ישיבות בובוב. אני אגב בחרתי להזין לגרסה שמושרת כיום בעולם הישיבות. זו לא דווקא הגרסה הנכונה, אבל יש לה משקל, כי זו הגרסה שהתפרסמה והיא נפוצה מאוד.
בכל סדרות העם, ודאי, זה משהו שהוא מאוד מוכר. יוסי גיל, אנחנו מודים לך מאוד.
ישר כוחכם על התוכנית החשובה.
תודה רבה, ובעזרת השם נחזור ונשתמע מדי שבוע בשבוע.
בעזרת השם, בשורות טובות.
הסיפור שיוסי גיל סיפר לנו והניגון עצמו זה ממש שמרטיט את הלב. אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לצאת להפסקה קלה, אנחנו חוזרים אליכם עם הפינות הבאות, תישארו איתנו.
זו הסכינה האכזרית של הרדיו.
התוכנית בחסות כריכיית דניאל רובר, כפר חב"ד, כריכות אור, עבודת יד לכל מטרה. טלפון 054-787-5463, 054-787-5463.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות. כאמור, אנחנו בתוכנית חדשה השבוע, התוכנית בקהל חסידים שעוסקת בחסידות, ואנחנו ממשיכים בפינות הבאות. הפינה הבאה תהיה פינה שתיקרא חמישה דברים שלא ידעתם על החסידות. גם אנוכי חיים פלם וגם הרב מנחם ברוד נספר לכם על דברים שאולי חלקכם ידעתם, אבל אני מניח שרובכם לא ידעתם. והדבר הראשון, היסודות לשיטת החסידות הוטמנו בעם ישראל הרבה לפני התגלותה הרשמית. צדיקים נסתרים סבבו בעיירות ישראל והכינו את הקרקע לקליטת הרעיונות של החסידות.
הבעל שם טוב הסתיר את גדולתו בתורה, אבל תלמיד גיד ממזריץ', שהיה ידוע כגאון אדיר, הוא אמר על הבעל שם טוב, קוטנו עווה ממותניי.
המנהיג השני של החסידות הניג את התנועה שנה אחת בלבד. רבי צבי, בנו של הבעל שם טוב, מילא בתחילה את מקום אביו, אבל כעבור שנה הודיע שהפמליה של מעלה עברה אל המגיד ממזריץ', והוא פשט את הדרתו ונתן אותה לרבי דוב בר, שהעביר את מרכזה של החסידות למזריץ'.
ההסתעפות של החסידות לענפים רבים באה ביוזמה מכוונת של המגיד ממזריץ'. הוא הורה להפיץ את החסידות בכל מקום ומקום, בסגנון ובאופי המתאימים לו, וכך נוצרו הענפים המגוונים של החסידות.
הספר החסידי הראשון נתפס 20 שנה אחרי הסתלקות הבעל שם טוב. זה הספר תולדות יעקב יוסף, של רבי יעקב יוסף מפולנה. ספר התניה, המגיש בשיטתיות את משנת החסידות, נתפס 36 שנים אחרי הסתלקות הבעל שם טוב.
עד כאן חמישה דברים שלא ידעתם על החסידות.
ואנחנו ממשיכים. הרב ברוד, התוכנית היא חסידות. בוא נפנה לבסיס העניין. מה זו חסידות ומה בעצם מאפיין את האדם שנקרא חסיד?
למעשה אנחנו מוצאים את הביטוי חסיד בגמרא. הגמרא אומרת היא מדברת על עניין של מה עושים בציפורניים אחרי שקוצצים אותן. עכשיו, מתברר שציפורניים שמושלכות ברחוב יכולות לגרום סכנה לאישה בהיריון. עכשיו, מה עושים בציפורניים? אומרת הגמרא, רשע זורקן. רשע לא אכפת לו מאחרים, זורק את הציפורניים, מישהו אחר יפגע, לא אכפת לו. צדיק קוברן. חסיד, צדיק קובר את הציפורניים, שלא, שאף אחד לא יפגע בזה. חסיד שורפן. החסיד לא מסתפק בקבורה באדמה, אלא הוא שורף.
שלכאורה מספיקה.
לכאורה קבורה מספיקה. עכשיו, אומרים המפרשים, מה מיוחד בשריפה? מובא שכאשר אדם משמיד, שורף, חלק מגופו, זה עלול לפגוע בו. אומר הצדיק, אני לא חייב לסכן את עצמי. אני לא רוצה לפגוע בזולת, אבל אני לא צריך לסכן את עצמי. אז אני קובר את הציפורניים, לא פוגע בעצמי, לא פוגע באחרים. החסיד אומר, אני כל כך רוצה להיזהר מלפגוע בזולת, שאני מוכן אפילו
לקחת סיכון על עצמי,
ובלבד שיהיה בטוח שהזולת לא ייפגע, כי ציפורניים שנגברות מחר הם יתגלו, אם אני שורף אותם, בטוח שהם לא יביאו נזק לאף אחד. זאת אומרת, המושג חסיד פירושו אדם שנוהג לפנים משורת הדין, ומעדיף את טובתו של הזולת על פני טובתו שלו, גם אם הדבר מחייב אותו לשלם מחיר מצד עצמו. זה המושג חסיד בגמרא. כאשר בא הבעל שם טוב וגילה את תורת החסידות, בעצם עיקרה של השיטה זו אותה נקודה. יהודי שמחפש דרך לעבוד את השם מעל ומעבר לחובה. הרי יש את מה שאני חייב לעשות.
זאת אומרת, אני עם ההלכה סיימתי, אני נמצא שם, אני יודע מה לעשות בדיוק, מה אני עושה לאחר מכן?
זה לא רק שאני עם ההלכה סיימתי, אני לא מסתפק בהגדרות, נאמר היבשות של ההלכה, אלא אני מחפש איפה אני יכול לעבוד את השם יותר, לפני משורת הדין, איפה אני יכול לשים את כל המהות שלי, את כל החיות שלי.
לרומם את העניין עצמו.
כן, ואיך אתה מגיע לזה? אתה מגיע לזה כאשר חיי התורה והמצוות, לא רק שהם לא נתפסים אצלך כעול, אלא אתה חי בתוכם. כשאדם חי במשהו, אתה רואה איך שהוא מחפש כל דרך להוסיף ולהשאיר ולשכלל. כל אחד מאיתנו, כשיש איזשהו נושא שהוא חי בו, זה יכול להיות אפילו, אתה יודע, לפעמים מקום עבודה חדש, כן? אז כשאתה עובד באותו מקום 5 או 10 שנים, אתה כבר...
רגילות.
אתה עלול לעשות את העבודה שלך כממלא חובה. אבל כשאתה מתחיל, אתה מחפש לעשות את זה יותר יפה ויותר טוב ויותר משוכלל ולהציע רעיונות חדשים, כי אתה חי בדבר. החסידות אומרת לך, בוא תעבוד את השם מתוך חיות, מתוך שמחה, מתוך התלהבות, ואז ממילא העשייה שלך תהיה לפנים משורת הדין. איך עושים את זה? זה כבר תורה שלמה, כאן יש כבר דרכים רבות שהתפתחו במהלך השנים על ידי צדיקי החסידות, אבל הרעיון המרכזי הוא שעבודת השם תהיה מתוך שמחה, מתוך חיות, לא כמילוי חובה, אלא לפנים משורת הדין.
זו החסידות, וזה החסיד עצמו. אחד הם.
החסיד הוא מי שמיישם את הדרך של החסידות, כן. אם כי בימינו נוצר מושג של חסיד במשמעות של חסיד של.
כן.
כלומר, מי שדוגל, מאמין.
איזה שהוא דמות.
קשור לדמות מסוימת, הוא נקרא חסיד של. אבל המושג חסיד הוא לא רק בהקשר של חסיד של, אלא זה תיאור של מהותו של האדם, מי הוא בעצמו.
בדרך כלל בהנחייתו של צדיק מסוים,
בוודאי,
שמוביל אותו.
העניין של צדיק, שהוא זה שמדריך, הוא מרכזי בעולמה של החסידות, כי מאיפה ניקח בעצמנו כוח של חיות והתלהבות? אנחנו צריכים מקור כוח, מקור עוצמה, שזה הצדיק כמובן.
שנזכה כולנו להיות בחסידות, ושנקרא חסידים בעזרת השם. ואנחנו ממשיכים, ואי אפשר חסידות בלי שיר, בלי ניגון. אנחנו נשמע את רבי בן ציון שנקר בניגון, כי הם חיינו של חסידות מוז'י. Thank you.
תוכנית בחסות כריכיית דניאל רובר, כפר חב"ד, כריכות אור, עבודת יד לכל מטרה, טלפון 054-787-5463, 054-787-5463.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, וכאמור אנחנו בתוכנית בקהל חסידים, התוכנית שמסבירה לכולם מה זה חסידות, ואנחנו פונים לפינה המעניינת הבאה, הרב ברוד, מה עכשיו?
חשבנו על דבר כזה, כל אחד מאיתנו שומע על כל מיני דמויות בעולמה של החסידות, רבי נחום מצ'רנוביל, רבי יעקב שמשון משפיטובקה, ולא כל אחד יודע מי האיש, מתי הוא חי, מה הם הדברים המרכזיים בחייו, ומאחורי כל אחד מצדיקי החסידות יש סיפורים מעניינים, יש עולם שלם ומעניין. אנחנו פנינו אל הרב אהרון כהנה בקהילה, שמדי שבוע יכין לנו כמה סרטוטים של דמות חסידית, שכל אחד מאיתנו יוכל ככה ללכת עם זה הביתה ולדעת, אני יודע משהו על הדמות הזאת. ערב טוב לך, הרב אהרון כהנה בקהילה.
שלום וברכה. אנחנו עוסקים היום בדמותו הידועה של הרב הקדוש רבי נחום מצ'רנוביל, שהיה מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב מצ'רנוביל היה בצעירותו אצל הבעל שם טוב כאמור, ויותר מאוחר לאחר פטירתו הוא הצטרף לגדולי תלמידיו של המגיד ממזריץ'. דבר מעניין הוא שהמגיד מצ'רנוביל, הבנוכם, היה הסתובב בעצם ברחבי רוסיה, יותר נכון מדינת ולין, בידיעתו ובהסכמתו של רבו המגיד ממזריץ', כדי שיקרב את ליבות ישראל לאביהם שבשמיים ויעורר אותם בדרשותיו. אחד הדברים המעניינים בדמות של רב נחום זה שהוא היה עוסק הרבה במצוות פדיון שבויים ובמצוות צדקה. כך ידוע שהוא נתן צדקה לעניים, אז הוא היה מחלק את הכסף לאותו עני בעצם בשני נתינות. האחת לצורך רחמים על העני שבא לבקש את הנתינה, ובנוסף היה נותן שוב סכום כסף לאותו אחד, בגלל שככה הקדוש ברוך הוא ציווה. ידוע שנכדו, הרב הקדוש מצ'רקס, היה אומר שאצל סבא שלי ישבו בכותל המזרח הרבה אדמו"רים עם זופיצה, שזה הכוונה היא למלבוש לבן שהיו נוהגים ללבוש בשבתות אותם אדמו"רים. הוא התנהג בעצם באדמו"רות לאחר פטירתו כאמור של האדמו"ר של המגיד ממזריץ', וחל נוהג את החסידות שלו בכל בעצם בכל רחבי רוסיה. ידוע שסיפור מעניין, כשרב נוחם פעם בא להתאכסן באיזשהו אכסניה והחל לערוך את תיקון חצות, אמר לו הכפרי שבעצם היה בא לאכסניה, שמע את הקולות ונבהל. כשהוא בא להגיש עזרה לרב נוחם מצ'רנוביל, אז הוא ראה שבסך הכל הוא יושב ובוכה. הוא תהה, למה אתה בוכה? מה קרה? הוא הסביר לו על בית המקדש ועל המשיח שאנחנו מחכים לו, ואנחנו מקווים שנעלה לארץ ישראל בקרוב. ואז בעצם שואל הכפרי, מה, אנחנו נצטרך לעזוב את המדינה, את הרכוש? אז הוא אומר, כן, אנחנו מחכים לביאת המשיח. הוא נבהל והוא אמר, לא, אני חייב לך לשאול את אשתי. הוא בא אליה ואומר, מה דעתך? אז היא אומרת, מה, אנחנו נעזוב את הרכוש? לא. הוא חזר וחזר לרב נוחם, ואז רב נוחם אומר לו, אבל יש פה קוזקים, שכנים פראים, גויים וכו'. אז בישראל אתה תנצל מהם ולא יהיה לך אותם. הוא חזר שוב לאשתו, ואשתו אומרת לו, אם ככה תגיד לו שהקדוש ברוך הוא יעלה את הגויים לארץ ישראל ואנחנו נשאר כאן עם הרכוש. ידוע שהוא חיבט הספר מאור עיניים שהתפרסם כאחד מספרי היסוד של תורת החסידות, ולמעשה כיום שושלת צ'רנוביל מונה אדמו"רים רבים, ביניהם אדמו"רים לבית צ'רנוביל עצמה, כמו אדמו"ר מסקוור, אדמו"ר ממחנופקה. בעצם כל הרבנים והאנשים שנושאים את השם טברסקי הם מתייחסים אחר אותה השושלת.
אנחנו היום דיברנו על רבי נחום מצ'רנוביל ודברים שלו והשושלת שבאה אחריו. אנחנו מודים תודה לרב אהרון כהנא מבקהילה, ובעזרת השם בשבוע הבא באותה שעה עם דמות מופת חסידית אחרת. תודה רבה.
בבקשה, שלום שלום.
אנחנו עוברים לפינה הבאה, שאולי במידה מסוימת היא מרכז התוכנית, כל אחד יחליט לפי העדפה שלו. שלום לרב יחזקאל סופר, שייתן לנו מדי שבוע שיעור באחד מפרקי התניא.
ערב טוב, בפינתנו השבועית נפתח למאזיננו בעזרת השם אשנב לספר התניא של אדמור הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד. ספר שמהווה ספינת הדגל הרעיונית של משנת הבעל שם טוב, אשר בשונה מספרי חסידות אחרים של תלמידי הבעל שם טוב והמגיד, שבנויים על תורות ומאמרים לפרשת השבוע, מהווה התניא ספר שיטתי שמתמצת את ייחודה של עבודת השם בנפש האדם על פי סגנון החסידות. בעל התניא, הנחשב כנכדו הרוחני של הבעל שם טוב ובכיר תלמידי המגיד, הוא השקיע ביצירה הזאת של ספר התניא 20 שנות עיון. אם נשווה את זה לשולחן ערוך הרב, שזה 6 חלקים של הלוכה, והוא סיים את זה בשנה ומחצה, אז אפשר להבין כמה מושקע בספר הקטן הזה, שאומרים, מספרים חסידים, כשיצא לאור ספר התניא, והוא הגיע לידיו הקדושות של הצדיק רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אז הוא התבטא בהתפעלותו המיוחדת, כיצד הוא הצליח להכניס קדוש ברוך הוא כה גדול בספר כה קטן. לא לחינם נקרא הספר אצל חסידי חב"ד התוירו שבכתב של כל משנת החסידות. כל השאר זה הסברים וביורים, אבל פה זה מתומצת כמו התוירו שבכתב, שמהווה טיפה שממנה מתרחבת ומתפשטת הפלגים והרעיונות של תורת החסידות הבעל שם טובית. מגמתו של ספר התניא, שהוא כאמור ספר שיטתי, הוא לא קשור לשום פרשה ולשום נושא במועדי ישראל, הוא פשוט נותן דרך בעבודת השם. המגמה של הספר מוצהרת על ידי המחבר עצמו בדף השער, שם הוא כותב שהספר מיוסד על הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וההדגשה היא, זה כולם יודעים את הפסוק, אבל האדמור הזקן מדגיש בעל התניא לבאר היטב איך הוא קרוב בדרך ארוכה וקצרה. יש הרבה דברים שכתובים בתורה אבל לא יודעים איך מגיעים להם, אז הוא רוצה להסביר איך המטרה של בפיך ובלבבך לעשותו, שזה מדובר על קיום מצוות בתכלית השלמות, והתורה אומרת שזה קרוב אליך מאוד, זאת אומרת זה דבר קל ביותר להשיגים. איך זה ייתכן? הרי אנחנו רואים שזה די קשה לקיים מצוות, ועוד גם בפיך לא להפסיק מלימוד תורה, ועוד גם בלבבך עם אהבה ויראה, וכל זה קרוב מאוד. אז הוא אומר, כן, אנחנו נבאר את זה בדרך ארוכה וקצרה. מה הכוונה בדרך ארוכה וקצרה? כדי להמחיש את המטרה הזאת, נספר סיפור מהבעל שם טוב, שאומרים שבתה תקופה, כשהייתה המחלוקת האיומה אצל מתנגדים נגד החסידות, אז היו כמה רבנים מרבני ישראל שלא היו בשיטת החסידות, והם הזמינו את הבעל שם טוב לדיון נוקב, כשהם רצו ללחוץ אותו אל הקיר ולומר לו, בשביל מה היית צריך לחבר את הספר הזה שחולל את החסידות הזאת, שחוללה מהפכה ומחלוקות, וכי חסר לנו ספרי מוסר ויראה שהיית צריך להביא עלינו, מה חידשה החסידות בכנפיה? ואז הבעל שם טוב כדרכו אמר שהוא יענה על זה במשל. קורה שאדם חוזר לביתו והוא מוצא פורץ שחדר לדירה. אז הדרך הקונבנציונלית היא שבעל הבית או שהוא מתחיל בזעקות אימים עד שהגנב הפורץ בורח, או שאם הוא קצת יותר חברמן אז הוא אוסר אותו, קושר אותו בחוץ של הטלפון, מזיק את המשטרה, מיד באים הניידת עם השוטרים ושמים עליו הזיקים, למוחרת יהיה במקומון שפלוני בן פלוני חיסל את הפשע בשכונה. שאל אותם הבעל שם טוב, האומנם? הרי הגנב נשאר גנב. אלא ששמתי עליו הזיקים, מחר הוא עוד עלול לקבל חופשת שחרור בערבות, והוא עוד עלול לבוא אליך לביקור חוזר. ישנה דרך אחרת, אומנם נועזת, שבעל הבית מתחיל לשבת עם הגנב בניחותה ואומר לו, בוא נדבר. והוא מצליח, זה לוקח זמן, זה דרך ארוכה. האזיקים זה דרך קצרה למנוע את הפשע. אבל הפושע עצמו נשאר במהותו, הוא לא השתנה. הדרך של השכנוע יכולה לקחת שבועות, חודשים. אבל אם הוא הצליח לשנות לו את התפיסה, והגנב מבין שהגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אז לא צריך יותר הזיקים, לא קצין מבחן, הבן אדם משתכנע מבפנים, ואז זה קצר. ואם בשכנוע סקינן, זאת אומרת, אם הרעיון הוא שאיך זה קרוב כשאני אמצא את הדרך להידברות עם היצר הרע, אז בשביל זה הרי יש להכיר את רובדי האישיות הפנימיים של האדם, את כל המכלולים של הנפש, כדי שלא ייווצר מצב של נהיגה חורקת, כמו שמספרים על זקן אחד, פנסיונר, שזכה במפעל הפיס, הוא קנה רכב חדיש ביותר, עד שהוא למד נהיגה, בסוף שהוא כבר יצא עם רכבו החדיש אל הכביש, הוא מרגיש מוזר, הבטיחו לו שזה רכב חלומי, זה הרכב מרעיש, והמנוע מתאמץ, אז הוא לא ידע מה זה, הוא ניסה להחליף פלאגים, פלטינות, זה גייטנישט. עד שהוא בא למוסכניק, אמר, בוא נצא איתך לסיבוב. מה התברר? שבטעות הוא המשיך לנסוע כל הזמן על ההילוך השלישי של הרכב. הוא לא ידע שיש הילוך רביעי והילוך חמישי. כאן בא ספר התניא ללמדנו, הרכב שהעניק לנו הקדוש ברוך הוא רכב הכי מעולה, הוא בנוי מתרייג מצוות, אבל יש להכיר את כל ההילוכים שברכב, אחרת נשאר תמיד בשלישי. וידוע שבנפש יש דרגות, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אז אם לא יודעים את כל המבנה הפנימי של הנפש ואת כל המערך של היצר הטוב והיצר הרע, אז לא יודעים איך להפעיל את השכנוע על הצד של היצרים השליליים. אז לכן ספר התניא הוא בעצם ספר שנכנס למבנה האנטומי של האישיות בכלל ושל היהודי בפרט, הנפש האלוקית והנפש הבהמית. וברגע שנדע על פי ספר התניא את מטרת עבודת השם, וגם נדע איך לתפעל את הכוחות של הנפש, ונדע באיזה כפתור עלינו ללחוץ כדי להגיע לנושא של כי קרוב אליך הדבר מאוד, כשיודעים את הקוד, אז הכניסה למקום השמור ביותר בקלות רבה, לא צריכים לפרוץ, והם מרגישים את הכלילות ואת התענוג של עבודת השם. בפינות הבאות, בעזרת השם, ניכנס להגדרות התכלית של ספר התניא, ונקווה שציבור מאזינינו יאהב את ספר התניא מניסיון.
תודה רבה לרב יחזקאל סופר על השיעור בספר התניא, ואנחנו נשמח לשמוע את השיעורים של הרב סופר בשבועות הבאים.
כן, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית. הרב ברוד, איך אפשר לסיים תוכנית על חסידות בלי וורד חסידי? חייב להיות.
חייב להיות. אז נקרא וורד חסידי שהוא קשור לפרשת השבוע, פרשת ועירה, ויירה. האדמור החמישי של חסידות חב"ד, אדמור הרשב, רבי שלום בר, הוא נהג כשהוא היה ילד להיכנס בכל שנה בחף במרחשבן, שזה יום הולדתו, אל סבו, אדמור הצמח צדק, כדי שהוא יברך אותו לקראת השנה החדשה. חב במרחשבן חל בדרך כלל בסמיכות לשבת לפרשת ויירה. כשהוא היה ילד בן 4 או 5 שנים, הוא נכנס אל סבו ופרט בבכי. שואל אותו סבו, למה אתה בוכה? משיב הילד, למדתי בחומש שהקדוש ברוך הוא התגלה אל אברהם אבינו, ואני בוכה, למה הוא התגלה רק לאברהם והוא לא מתגלה אליי? השיב לו הצמח צדק, כשיהודי צדיק בן 99 שנים מחליט למול את עצמו, אז הוא ראוי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. מהסיפור הזה הרב מלובביץ' הפיק לקח גדול. כאשר מחנכים בצורה נכונה ילד יהודי, אפשר להביא אותו למצב שהוא יבכה לא בגלל סוכריה שלקחו לו, אלא הוא בוכה בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו. וכל זה תלוי בחינוך שאנחנו נותנים לילדים שלנו.
אוי הרב רוז, אני יכול להכניס את עצמי לילד הזה? אני חושב שזה לקח לכולנו, שיהיה לנו את הרצון, את את הכמיהה להתגלות של הקדוש ברוך הוא, את המתיקות של הסוכריה.
כן, וזה דבר שכולנו צריכים לשאוף, כמו שבספר תהילים אנחנו רואים איך שדוד המלך נחשפה וגם קלטה נפשי לחדכת השם.
כן, ממש נפלא, ואנחנו ממש מסיימים את התוכנית, התוכנית בקהל חסידים. תודה, תודה רבה לרב מנחם ברוד.
תודה לך, חיים פלם.
מאזינים יקרים, יום חמישי הבא, בעזרת השם, 6 אחר הצהריים, אנחנו נחזור אליכם עם התוכנית בקהל חסידים. תודה. תודה לטכנאי למוטי קופפר. תודה לכם שהייתם איתנו. וכתבו לנו. כתבו לנו לתחנת הרדיו ברחוב הירקון 8. שלחו לנו פקסים לפקס מספר 03-578-5541. שוב, 03-578-5541. כתבו לנו תגובות לתוכנית, דברים שהייתם רוצים לשמוע.
הצעות, רעיונות.
ואנחנו בשמחה, בשמחה, נשתדל בכל אופן להיענות לבקשותיכם.
כל טוב, שבת שלום.
אפשר כבר להגיד שבת שלום.
בהחלט, יום חמישי בערב, בוודאי.
שלום לכולם.